בסדר גם. טוב, אז אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו תשעה באב. אין שבוע שחל בו השנה, אז תשעת הימים, כל פנים, לפי הספרדים אין שבוע שחל בו. ואני רוצה לעסוק יחד איתכם בגמרא, מסכת שבת, לפי הפירוש של הרב קוק. אנחנו לא נקרא את הפירוש, כי זה פירוש ארוך, אנחנו רק נדבר, מה שנדבר זה בעקבות בעקבות הדברים, אני רוצה להגיד לפני כן איזושהי הקדמה קצרה לפני שנתחיל. תראו, חורבן בית המקדש זה הייתה ועדיין טראומה לאומית חמורה ביותר. למעשה, בהרבה מאוד מובנים, היה צריך, כמעט אפשר להגיד, להמציא את היהדות מחדש. יהדות בבית מקדש זה לא ברור בכלל איך אפשר, מה זאת אומרת, זה נעשה חשבון פשוט, בסדר? מהר מהר, חשבון פשוט שכל אחד מאיתנו יכול לחשבן אותו. יש לנו שישה סדרי משנה. בוא נראה מה נשאר מהסדרי משנה האלו אחרי חורבן הבית. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות. אז זרעים, טוב, עדיין נוהג לשמיטה, אבל הרבה מהדברים קשורים ליובל, ויובל צריך סנהדרין, צריך בית מקדש, אז כבר נגיד שזרעים נשאר. מועד, אין מה לדבר, הסדר הזה הוא כמעט נמחק לחלוטין. כל העניינים של המועדים זה בבית המקדש, להיראות פני השם, סוכה, פסח. אנחנו לומדים את הסוגיות, אבל אתה רק לומד מה היה בבית המקדש. תחשבו, חצי מסכת סוכה עוסקת בחליל וצריכת השואבה וכו'. אז ודאי שהיכולת לקדש את הזמנים, סנהדרין, בית הדין, נפגעה אנושות. נשים, נשאר, אותו דבר, אולי מסכת סוטה. נזיקין, השתנה לגמרי. חלק גדול מדיני נזיקין, צריך סנהדרין בלשכת הגזית. אי אפשר לדון דיני כנסות בלי סנהדרין בלשכת הגזית. הסמיכה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה. לא הכל קרה בעת ובעונה אחת בגן החורבן, אבל החורבן התחיל את זה. הסמיכה נפסקה כמה שנים יותר מאוחר מחורבן בית שני, 200-300 שנה יותר מאוחר, וזה הכל תוצאות של החורבן. אז אין לנו אפשרות לסמוך את החכמים. אז גם בנזיקין אנחנו, ודאי מסכת סנהדרין, כי בעצם אנחנו, ומה יש לדבר על קודשים וטהרות, שלא נשאר עם זה שום דבר. אז יוצא שיש לנו קודשים וטהרות, אין, נזיקין כמעט ויש חצי, מועד גם אין, מתוך שישה סדרי משנה נשארנו עם זה שניים וחצי, שהם רלוונטיים ליום שלנו. איך חוגגים חג פסח בלי קורבן פסח? איך עושים? אנחנו התרגלנו, כן, יושבים בבית, ליל הסדר, עושים הכל כאילו. אתם זוכרים שליל הסדר זה הכל כאילו? ככה, כשהיה בית המקדש, היו אוכלים על מטות ומרורים, וככה, כשהיה בית המקדש, היו עושים כורך, וככה, מרימים את הזרוע, זה הכל. עכשיו, מישהו היה צריך להמציא את הכאילו הזה. מי שהמציא את זה, זה רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה בדור החורבן, והוא בעצם זה שפשוט תיקן תקנות, איך נראה עם ישראל בלי בית מקדש. והגמרא אומרת, במסכת בבא בתרא, מי שחרב את המקדש, רבו פרושים בישראל, נמנו וגמרו הפרושים, הכוונה הצדיקים בעם ישראל, שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, תמיד. אמרו, המזבח שעליו היום מקריבים בשר ומנסחים את היין חרב, ואנחנו נאכל בשר ונשתה יין, אז נטפל להם רבי יהושע. אמר להם, טוב, אם זה ככה לפי הסברה הזאת, אז גם לחם לא לאכול, אל תאכלו פירות כי אין ביקורים. אמרו לו, צודק, וואלה, לא חשבנו, הנה חינם, תוסיפו לרשימה גם פירות, אין פירות. אמר להם, אז גם לחם לא, כי אין לחם הפנים. צודק, תוסיפו גם בלי לחם. אמר להם, מים, ניסו חמיים, שתקו. אלא אמר להם, בניי, להתאבל, כמו שאתם אומרים, אי אפשר, כי לא גוזרים גזרה על הציבור שלא יכול לעמוד בה, אבל לא להתאבל בכלל גם אי אפשר, כי נחרב הבית, אלא, אז הגמרא מביאה את ההלכות, אלא אם אדם בונה בית, הוא משייר עמה על עמה, אם הוא עושה סעודה יפה, משאיר מקום לא פנוי, בזמן חתונה שוברים כוס וכו' וכו'. אבל בעצם מה שאני בא לומר זה שה... חורבן בית המקדש זה, זה לא רק שנחרב הבית, כל, כל הפלטפורמה ההלכתית, כל הצורת החיים שלנו השתנתה. אנחנו היום בעצם חיים חיים אחרים לגמרי, מאוד מאוד שינוי מאוד מאוד דרמטי, מלבד כל הגלות וכל ההרוגים וכל הרציחות וכל הכולי וכולי. אז יש הרבה מה לדבר על החורבן, הרבה מה לדבר על החורבן ועל ההשפעות שלו הדרמטיות, הקיצוניות מאוד, וכמעט בכל המעגלים, בכל המעגלים כולם. עבדו לנו הרבה מאוד דברים. לדוגמה, שירי הלווים עבדו. אנחנו לא יודעים מה הם שירי הלווים. אומרים שהצדיקים אוספים את שירי הלווים. ניגונים שהלכו להם לאיבוד ומסתובבים בכל העולם כולו. עבדה לנו הרבה מאוד מחוכמת השלטון. עבדה, לא יודעים איפה היא. עבדו. הרי ברור שהיה חוכמת שלטון, ברור שהיה סדרי שלטון. אנחנו לא יודעים... כל הפרוטוקולים של הסנהדרין, מאות שנות סנהדרין, אין לנו. יש לנו גמרא, אבל אין לנו, דנו הרי דינים, הלכות למעשה, אין. נקטע הרצף, בהרבה מאוד מקרה. לכן, כן. מי שכתב את המשנה זה רבי יהודה הנשיא, ורבי הוא... כן, ורבי הוא, רבי הוא כבר אחרי החורבן. הוא אחרי החורבן. הלל... כן, הלל... בדיוק. ולכן, חלק גדול מהדברים נאבדו. נכון, נאבדו. הלל ושמאי שימשו נשיאותן 100 שנים בפני הבית. אומרת הגמרא למסכת גיטין, ועושה שם את החשבון. כלומר, הלל ושמאי התחילו את הנשיאות שלהם 100 שנה לפני החורבן. רבי יהודה הנשיא הוא דור 7 מהלל הזקן. הוא כבר אחרי החורבן. החורבן קורה בעצם בתקופתו של רבן גמליאל, המקביל לרבן יוחנן בן זכאי. אז קורה חורבן בית שני. נכון? כבודו צודק. לכן... כן, לכן מאוד... לא היו. לכן הגמרא במסכת שבת מאוד מפתיעה. כי הגמרא במסכת שבת מביאה איזה פסוק ממגילת איכה. ודורשת עליו דרשות שאף אחד מכם, אני בטוח, לא היה דורש. ולא רק בגלל שאנחנו לא קדושים כמו התנאים שכתבו את הגמרא, אלא פשוט לא היינו חושבים על הכיוון הזה בכלל. הגמרא דורשת את הפסוק, ותזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. פסוק בפרק ג' בספר, במגילת איכה. הקודם כל בואו נתרגם אותו לעברית שלנו. ותזנח משלום נפשי, כלומר, עזב אותי השלום, אין לי שלום בנפש. נשית היא טובה, מה זה נשית היא? שכחתי את הטובה שהייתה לי. איזה טובה הייתה לעם ישראל? כל כך הרבה טובות, חמדות גנוזות היו לנו כשבית המקדש היה קיים. הייתה נבואה, הייתה רוח הקודש, היה עמוד ענה, היה 10 ניסים, היה כהנים, כל כך הרבה דברים אפשר להגיד. והגמרא נותנת כאן רשימה של דברים שהם מאוד מאוד מוזרים. אמר רבי אבאו, ותזנח משלום נפשי, זו הדלקת נר בשבת. כלומר, לא מדליקים נר בשבת. נשית היא טובה, מה זה... אמר רבי ירמיה, זה בית המרחץ. בית המרחץ. מזמן לא התרחצנו מזה בית מרחץ טוב. ורבי יוחנן אמר, זו רחיצת ידיים ורגליים. רבי יצחק נפחא אמר, זו מיטה נאה וכלים נעים שעליה. רבי אבא אמר, זו מיטה נאה ואישה מוצעת, מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. רשימה מאוד מאוד מוזרה. שלא בדיוק ברור מה היא רוצה להגיד. כלומר, הפסוק במגילת איכה, שאמר אותו ירמיהו הנביא, שמדבר על החורבן, מדבר על דברים, הגמרא לפחות דורשת את זה, על דברים פרוזאים כאלה. מטענה, כלים נעים, אני יודע מה, הדלקת נר בשבת, הדלקת נר ב... מה זה הדבר הזה? וכדי להבין את זה, צריך להקדים הקדמה אחת, שהרב כאן כותב אותה. נביא קודם כל את ההקדמה הזאת, ואחרי כן נעבור דבר דבר ונביא מה בעצם הגמרא מתכוונת בעומק. יש שני מצבים בחורבן. יש את מה שאתה מרגיש שחסר לך, ויש את מה שאתה לא מרגיש שחסר לך. והפסוק פה עוסק ב... נשיתי, ושכחתי. מה שאתה מרגיש זה בסדר. זה בדרך כלל אלה הדברים הפיזיים, אלה הכאבים, הפרעות, הרציחות, שפיכות הדמים וכל הדברים האלה. אבל יש ממד יותר גרוע בחורבן, שבו חלק שלם מהאישיות שלנו, הלאומית, הכוונה, פשוט נשכח. אנחנו לא מרגישים שזה בכלל חסר לנו. מרוב שכל כך התרחקנו. פשוט לא מרגישים שזה חסר. חלקים שלמים פשוט נעלמו. אין בהם צורך. שכחנו איך היינו פעם. זה כמו, רבי נחמן מברסלב יש לו הרבה מאוד סיפורים שמנעים סביב בן מלך. בן מלך, מעשה עם בן מלך ושפחה שהתחלפו. והבן מלך, הוא נהיה בן שפחה, הוא בורח, והוא נודד וכל זה. והחלק המסוכן בסיפור הזה, זה שיבוא איזה רגע אחד, שהבן מלך ישכח שהוא פעם היה בן מלך. כי כל עוד הוא זוכר שהוא היה פעם בן מלך, והוא גם מתנהג ככה, אז יום יבוא והוא גם יחזור למדרגה הזאת. אבל באותו רגע שהוא כבר ישכח בכלל שהוא פעם היה בן מלך, זה כבר לא יזכו לו. אז זאת צרת החורבן היותר גדולה. לכן, הגמרא כאן בוחרת לדבר איתנו על התת מודע של החורבן, לא על המודע. תשאל בן אדם, במה בא לידי ביטוי החורבן? אני אגיד לך, מה זאת אומרת? זה בפרעות, שאנחנו בגלות, שקשה מאוד, הורגים אותנו ורוצחים אותנו, אנחנו לא בארץ ישראל. נכון, צודק, אמת ויציב. אבל מהדברים שהוא לא אומר, גם אפשר ללמוד על תוקף החורבן. וכאן הגמרא מסמנת שלושה דברים. אני אומר, זה פסקאות שמאוד חשוב ללמוד אותן דווקא עכשיו, בזמן שחזרנו ברוך השם לארץ ישראל, ויש לנו מדינה, כי אפשר ממש לראות איך דרך הפסקאות האלו, איך החורבן הולך ונתקן. בוא נגיד לך, בסוף השיעור אני ארצה ללמד זכות על כל מיני אנשים מתוקים ויקרים, שבמקום לעשות עמה על עמה, מכוערת כזאת, אתם יודעים מה זה עמה על עמה, כן? עמה על עמה זה בקיר, צריך להשאיר בקיר. 50 סנטימטר ל-50 סנטימטר ריבוע, לא מסויד. יש כאלה לעשות לא מסויד, אז יש כאלה, אם יש ככה ירושלים מעוצב כזה, אתה תולה את זה על הקיר עם ספוטים, זה יותר נורא יפה. שאלה אם לזה התכוונו חזל, והתקנה שלהם שיהיה לך איזה קישוט כזה בבית, ננסה ללמד על הדבר הזה זכות היום קצת. למרות שאני אומר, מההלכה צריך להשאיר ככה. אז הרב מדבר כאן בעצם על שלושה מוקדים שפשוט שכחנו מהם. הם לא נאמרים, הם לא מוזכרים בתור תסמיני חורבן, כי אנחנו פשוט, הם כבר רחוקים איתנו. התסמין הראשון הוא הדלקת נר בשבת. מה זה הדלקת נר בשבת? יש כאן, הרב מדבר פה על הדלקת נר, ואחרי זה על הדלקת נר בשבת. באופן כללי, השעות היום, אלה שעות שבהם בני אדם פוגשים זה את זה. זמן חברתי. יש אור יום, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. פוגשים אחד השני בה. כמה חשובה הפגישה החברתית, כמה חשובה הנוכחות הקהילתית, באופן עקרוני, זה דבר חשוב. כל אחד מאיתנו צריך להרגיש, רוצה להרגיש להיות חלק מקהילה, חלק ממקום, חברים, עוזרים לו, מאירים לו פנים, הוא מפגש. יש בזה, זה משהו מאוד מאוד משמח. באמת, הבוקר זה זמן מאוד מאוד משמח. אם אדם חווה חוויה חיובית, חברתית, ביום, הוא ינסה לגרור את היום אל תוך הלילה. איך? באיזה אופן? הוא ידליק אור. בעצם בלילה כשיש חושך, אז כל אחד מתכנס בפינה שלו, אבל אם היה כל כך נעים, המערך החברתי, כל כך נעים לנו להיפגש, לצאת, אז למה לגמור את זה בלילה? בוא נדליק אור, נזמין אנשים, ויש תאורה, אפשר להמשיך להיפגש. על אחת כמה וכמה בשבת. הדלקת נר בשבת. שהשבת זה בכלל איזה יום כזה שמאפשר לנו להיות בתוך המשפחה, ולהזמין אורחים לזמן יותר ממושך ויותר ארוך. אז בעצם השבת היא איזשהו צירוף של הנעימות החברתית המלאה. באמת, גם תחשבו היום, מתי יוצא לנו להיפגש עם חברי קהילתנו, עם האנשים הקרובים לנו? בדרך כלל יוצא בשבת, היום, כל אחד רץ וזה, גם אם אתה מזמין איזה מישהו לכוס קפה, פה רבע שעה, שם חצי שעה כבר אתה תרוץ בדבר הבא. מתי יש זמן לארח איזה משפחה של חברים, לשבת ביחד, לדבר, לשוחח, להיפגש וכו'. שבת, יש ככה, זמן קהילה לכל. וכו' וכו'. אז כל זה בזמנים של 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 גאולה, בזמנים של בריאות. אבל בזמנים של גלות כל העניין החברתי הוא מעמסה. מה יש לי לתת בחוץ? מה יש לי לחפש בכלל בחוץ? כל העניין החברתי וכל העניין הקהילתי הוא מפורר. כל אדם עסוק בעצמו, הוא בכלל לא מרגיש שזה חסר לו. כל אחד בעצמו, כל אחד לבדו, כל אחד בינו לבין עצמו. לא מדליקים נר בשבת ולא מזמינים אנשים לשבת, כי זה בכלל לא חסר. לא מרגישים בכלל את הצורך הזה. בואו נקרא אולי כאן כמה משפטים. אומנם בשעה שהעולם חשך בעדו, הוא מרגיש בקרבו עקת נפש מצר ואויב, הבריאות שמחוץ לו ברובם עומסים עליו מסע ועמל כלימה ואיבה. בוא נאמר ככה, כדי לפנות מקום בנפש לאנשים, לסביבה, לחברה, אז צריך שיהיה מקום בנפש. אבל אם אני כל היום רק עסוק בלהתמודד עם איוון או עם איזה גוי אחר, עכשיו הדבר האחרון שמתאים לי זה אורחים. אז לא באתי עכשיו מאורחים, אני רק בא הביתה, תן לי לשים את הראש וללכת לישון, לא רוצה לראות אף אחד. כל היום אתה צריך לריב עם הגוי הזה ועם הגוי הזה ולהתנצל מהגזרה הזאת. עכשיו, דבר האחרון שיש לי זה להיות איזה מערך נחמד ולהרגיש את החיסרון בזה שאין לי חיים חברתיים. את מי מעניין חיים חברתיים? תן לי לשים את הראש לנוח קצת, אני גמור. זה בכלל לא מעניין, זה בכלל לא חסר. שכל הסביבה החברתית היא סביבה של כללה. לא בגלל עם ישראל חסרת, בגלל הגויים. אבל זה סביבה של כללה, ולכן לא רוצה, כמה שפחות בחוץ יותר טוב. כמה שפחות להתקהל יותר טוב. כן. זה נכון. כבודו מאיר, הערה חשובה ובמקומה. זה נושא לשיעור אחר, נפרד, אבל זה באמת נכון שבחוץ לארץ, המבנה החברתי, הקהילתי, הוא יותר חזק, ובמובן מסוים, לא במובן מסוים, מה שעשתה מדינת ישראל, כשהיא קמה, היא פשוט פרקה את המוסד, את המוסד הקהילתי. מה שהיה מאוד מאוד חזק בחוץ לארץ, בגלל התחושה שכולנו כאן יהודים, אז המוסד הזה התפרק, היום הוא חוזר חזרה. יש היום המוסד הקהילתי, לפחות בקיצור, הוא חוזר חזרה לעצמו. אבל זאת לא קהילתיות שנבעה מאהבת החברתיות וכו'. זה פשוט קהילתיות מתגוננת. כנגד הגויים שמקיפים אותך, אתה חייב להיות, תקראו לזה בגטו, במלח, בכל אחד במילים שלו, זה משהו כזה מקובץ מקובץ כדי שהגויים לא יתקפו אותך. אבל האווירה החברתית בחוץ היא אווירה של כללה. אין כוח. אין כוח. כל אחד לעצמו, כל אחד בודד, כל אחד עם הצרות שלו. לא, אני מתכוון לקהילות בתוך עיר, קהילות, לא קיבוצים, קהילות, מה שמכירים. מה? אין צורך, זה בדיוק הייתה, לכן זה התפרק, כי הייתה תחושה שאין צורך. היום יודעים שיש צורך, גדול מאוד מאוד, כמעט בכל מובן. כי נתחיל מהדברים הכי פשוטים, בן אדם יש לו, יש איזושהי בעיה של רווחה, למשפחה מסוימת. עד שהרווחה של העיר תגיע לאותה משפחה, ותפנה אותה לזה של המדינה, זה כבר ייקח, הם לא יהיו למי לעזור. ועוד שכשיש קהילה, קהילה תומכת, עוזרת, מיד מגיעה, מיד עוזרת. לכן זה הדרך. אז היום מבינים שהצורך בקהילה הוא גדול מאוד. גם המדינה מבינה את זה, והמדינה מעודדת את הדברים הללו. כל פנים, זה בעצם מה שקורה. אני קורא כאן עוד כמה משפטים, על כן בעת שהיה עם השם באיתן מצבו, והסביבה שחקה לפניו בחן וכבוד, אז כשהתקדש שם השבת, התעצמה בנפש התביעה הפנימית להדליק נר בשבת, למען הרחיב את מושג השלום הבחירי הרצוני. להדליק נר שבת, כל כך כיף, זה הזמן להעיר עוד, להזמין, לפגוש עוד אנשים, להזמין עוד אנשים. אבל רגע, החורבן, התהליך הוא תהליך להתכנסות. אנחנו ביחד, אנחנו צריכים להתגונן מול הגויים, אבל בעצם כל אחד הוא לבדו. אנחנו הרבה פרטים בודדים ביחד. וכו' וכו'. ותזנח משלום נפשי זו הדלקת נר בשבת, חשכת הגלות ומרירותה נטלה את הנטייה הטבעית להדלקת נר בשבת, כי נזנחה הנפש ממושג השלום מחמת המציק התמידי, וכו' וכו'. אז זה דבר, דבר ראשון, היסוד החברתי. בכלל לא מעלים את זה. מה קרה בחורבן? הפסקנו לצאת ולחפש את החברים ואת הקהילת. אף אחד לא מדבר על זה, כי קרו דברים הרבה יותר גרועים, אבל עצם העובדה שבכלל לא מרגישים שזה חסר, שכחנו שפעם היה לנו נעים ביחד. ופעם הסביבה הקהילתית הייתה סביבה נעימה והשבטים, הרי יש לנו בטו באב, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, יום טוב לעם ישראל. כי הקהילתיות כל כך, כל כך משמעותית ודומיננטית, שכחנו מהדבר הזה בכלל. נשית היא טובה. הדעה הבאה בגמרא, אמר רבי ירמיה, זו בית המרחץ. זה דעה אפילו יותר, יותר מוזרה מהדעה הקודמת. מה רוצה כאן הגמרא להגיד בבית המרחץ? בית המרחץ זה בעצם זה שם קוד, ביטוי לחיים נעימים, חיים של עדינות, חיים שכל הפרטים החומריים הם באים בצורה מרווחת, בצורה אסתטית מאוד מאוד יפה, בצורה נעימה לעין, בצורה ככה. עכשיו, צריך לדעת, יש לנו כלל, פלגה משמיה לא יהווה, לא נותנים חצי מהשמיים. עם שהוא חי, אז הוא חי. הוא חי בכל הממדים שלו. אדם שהוא חי, אז הוא מחפש את נקודות החיים בכל מקום שהוא הולך בו. וכשאדם בונה בית והוא חי, אז הוא רוצה שגם הבית יהיה חי. באיזה אופן הבית, נגיד, חי? באופן שבו יש כאן אסתטיקה, ויש הקרמיקה מתאימה לריהוט, והמפיות על השולחן מתאימים לסכום, וכל הדברים האלה, משהו מאוד מאוד, הרחמת החיים, דברים יכולים להראות לנו מיותרים, לא, הם לא מיותרים, הם דברים מאוד משמעותיים, כי מי שהוא חי, בוודאי עם ישראל, שהוא מלא בכוחות, מלא בכוחות, מלא בגבורה, מלא בעוז, אז זה לא טוב, אנחנו גיבורים, רק שזה בית המדרש, אבל שזה מגיע לעניינים הפרטיים, שם לא נורא, שם אפשר לחיות כמו חפשים כזה, באיזה מין אוהל, לא, זה תכונת נפש, ותכונת נפש מחפשת את הרחבת החיים בכל מקום ומקום. אבל בגלות, בכלל לא מרגישים שזה חסר. אנשים חיים בתוך בתים דלוחים כאלה, הכל נראה לא טוב, הכל נראה, ואתה בכלל לא מרגיש שזה חסר. חסר חיים, לא חסר לי שום דבר, הכל בסדר גמור. מה, אתה לא שם לב שהקרמיקות פה נופלות וזה לא מתאים לרצפה? לא, זה לא, זה ממש לא מעניין אותי, זה לא... איבדנו את תחושת הרחבת החיים והנעימות והפינוק שלהם. למה איבדנו? הגמרא מסכת גיטין אומרת, כי כשהיינו כאן בארץ ישראל, הלכנו יותר מדי לכיוון, במסכת שבת, יותר מדי לכיוון של ההנאות החיים, וסופו של דבר החומרנות השתלטה עלינו, והגמרא דורשת את זה במסכת שבת, פרק חמישי, על ממש סירחון של תאוות, כן, שהיו עושים את צרכיהם, סמוך למיטתם, דברים ככה, הנאה חומרית שגררה את עם ישראל לחיקוי זול של הרומאים או היוונים. אבל לא בגלל זה נשכח את התכלית. התכלית היא שכשהעם ישראל הוא במיטב כוחותיו, אז הוא מרגיש את הצורך בהרחבת החיים, בדירה נאה, בכלים נאים, בהתאמה של כל מיני דברים. אני אתן לכם דוגמה לדבר הזה. יש שאלות בפוסקים לגבי מקוואות שהם מקוואות, הכוונה לטבילת נשים, שהם המים עכורים, המים מגילים, ועד זה מים לא שאובים, אבל הם מגילים. הפוסקים אומרים לו, בכל אופן יוצאים את זה חובה, וצריך שמישהו ישגיח עליה שתיכנס, כי יש לה איזה רתיעה וכל זה. אבל בארץ ישראל, כשחוזרים לארץ ישראל, לא צריכות להיות כאלה שאלות. יש היום כמה וכמה נשים חשובות שעוסקות, אפילו אני קיבלתי כמה שאלות מכל מיני אנשים לא דתיים שהם מקווה מגיל אותם. אז יש כמה אנשים צדקניות שעוסקות בזה שמקווה זה יהיה המקום הכי יפה. עושים מקוואות מדהימים לאנשים עם עיצובים, זה בעצם לא מקווה, זה כבר נהיה ספה כזה. עם עיצובים וקריאות ורחות ופסוקים כאלה, וממש כאילו משקיעים שם אמנות, אתה נכנס לזה מקום, זה כאילו זה... לא קוראים לזה מיק, וקוראים לזה חוויית פינוק לאישה, טבילה וטיפול וכל הדברים כאלה. עכשיו, הדבר הזה, זה ארץ ישראל. כאילו, תגיד לך, מה השתי אותה לך? זה צריך לטבול, אין פה זה, הלכה, טוב לי, נגמר הסיפור, ברכה, הולכים הביתה, נגמר הסיפור. לא, מה פתאום, זה ארץ ישראל, יש פה הרחבת החיים, צריך פה נעימות, אסתטיקה, ויופי, והכל שיהיה. עכשיו, זה עולה כסף הדברים האלה, כן? כל העיצובים האלה, וכל הכל עולה כסף, ורימונים, וקריות, הכל עולה כסף. כן, זה צריך לראות ככה. זה ארץ ישראל. זה חזרה להרחבת החיים. מה שבעבר, זה בכלל לא עניין את אף אחד. מה, בסדר, איך אני חמיק ונראה, איזה קרמיקות יש, הם נפלו הקרמיקות, יש מים, הם לא שאובים, זה 40 סייע, יש בור, כנסו, תטבולו, תצאו. לא, היום זה משהו אחר. אז עצם העובדה שדבר כזה חוזר להתעורר בנו, אני אומר, זה סימני גאולה כבר. אבל כאן הגמרא מדברת על העובדה שזה בכלל לא היה חסר. הבית מרחץ. בית מרחץ זה בעצם ביטוי, אבל כמו שהזכרנו, מילת קוד לכל ה... כל ה... זה בכלל לא היה חסר. כל העולם האסתטי, כל העולם של הרחבת החיים, של העידון, של הפינוק, הוא בכלל לא היה חסר. היום, תראו, אני לא יודע איך להתייחס לזה בדיוק, אבל סטנדרט הבנייה מאוד מאוד עלה. סטנדרט הבנייה מאוד עלה. היום אם אתה רוצה לבנות פשוט, יעלה לך יותר יקר מאשר, כאילו, הסטנדרט מאוד עלה. היום כאילו, בונים לכתחילה יפה. בונים לכתחילה מעוצב. בונים, אתה לא יכול להביא, יאללה, שים לי כאן איזה משהו. אדוני, זה... אני חושב צריך להתייחס לזה בצורה מכבדת. זה כבודה של ארץ ישראל. שהבתים בה יראו יפה. זה לא רק, יאללה, בוא נשים פה איזה קרוון ונגור ונגמר את הסיפור. יש כאן ארץ ישראל, צריך להפות אותה, והבתים צריכים להיות מרחיבי דעת. אסור להתמכר לזה, אסור להשתעבד לזה. אדם לא ייקח לעצמו משכנתאות לכל החיים, הוא רק צריך להחזיר אותם בשביל שזה יהיה ככה. אבל כן, ככה, בנייה יפה ש... זה חוזר. אנחנו רואים את הדברים האלה, אתם מבינים? יש אנשים שנכנסים לתוך חדר כזה, מבוגן, הם בכלל לא רואים. אבל ככל שכוחות החיים חוזרים להתעורר בנו, אז כבר, אז רואים. רואים מה יפה, מה לא יפה. אפשר לשים לב כל מיני דברים, כל מיני גוונים. במיוחד הדריכלים רואים את זה. יש... אתם חברים שבנו בית והם רצו איזה רעיון, איזה רעיון, אבל האדריכלית לא הסכימה. אומרת, מה פתאום? מהצוות, אנחנו קוראים לזה, היא לא הסכימה, בשום פנים ואופן, מה זה, חייר את הבית, אני לא מסכימה. הוא אומר, אנחנו, אתם רוצים, תעשו בבית שאתם תתכננו, זה הבית שאני תכננתי. נקרא פה כמה משפטים. ישנם דברים החסרים בהיות האדם הפרטי או האומה בכלל הנתונה במצב מורה ושפל, שהם עצמם רעות גדולות מורגשות בחסרונן. אבל ישנם עולם דברים אחרים שרק במצב טוב והגון יורגש גודל ערכם וצורכם, אבל במצב מורה ונשבר לא יורגש לו שהם חסרים. ושדלדול המצב נטל את הטעם הנכון של הוד החיים והכישרון לחוש אותם בכל פרטי. מי בכלל מרגיש שאין בתי מרחץ טובים בגלות, כשאתה רק עסוק בלשרוד? כשאדם עסוק בלשרוד, כשאדם הוא רעב, אז הוא לא מדקדק עכשיו בטעם של האוכל, נכון? אם זה... יש פה קצת פלפל לבן יותר מדי, אז אני רעב, עכשיו אני אוכל את הכל. אבל כשיש תחושת סבה, ואדם הוא בעצם כמו בקורבן פסח, כשאדם הוא אכל והוא, בחינת הרעב הוא רגוע, עכשיו הוא גם יכול ליהנות מהבשר. שמת לב באי אלו מסעדות, מי שהולך למסעדות, וזה, אז קודם כל מגישים לך, תאכל קצת פיתה עם כל מיני סלטים, תהיה רגוע, עכשיו אתה יכול לאכול את הבשר ליהנות מהטעם. לא אוכלים בשר כי רעבים. אוכלים בשר, אפס ככה, ליהנות. טוב, אני מדבר לכם על בשר בתשעת הימים, לא יודע אם זה טוב. דגים, גם, בסדר, כן. כלומר, זה משהו ככה שהוא מהטעם עצמו. כדאי לגבי בתי המרחץ הללו. כשאדם הוא כל היום, אנחנו בתור אומה, כל היום במצב של הישרדות, אין בכלל פנאי בנפש לשים לב לכל הניואנסים האלו של האסתטיקה והרחבת החיים והפינוק והעידון. נשית היא טובה. שכחנו שפעם זה היה לנו. שכחנו שהגמרא אומרת על בני ישראל, בני ישראל, בני מלכים הם. זה נפקמין על ההלכה. שכחנו שהגמרא מספרת על היופי של בית המקדש. והגמרא אומרת ששורה שתחילתה זהב, כולה זהב, כדי שזה יהיה יפה. ואין עניות במקום השירות, והבגדים. קודם שכחנו. עכשיו, אפשר עוד לראות את הדברים האלו. אפשר עוד לראות באי אלו מקומות. הרב מדבר על זה באגרות. אז מישהו שולח איגרת לרב, אומר לו, תגיד, הוא שואל את הרב, למה אנשי היישוב הישן של אז נראים כאלה מסכנים, כפופים כאלה, מצומקים, אפורים? הוא שואל את הרב, למה הם נראים בצורה כל כך גלות, גלות? אז הרב אומר לו, באמת, הם שומרים את התחושה של הגלות. אבל הרב עשה המון המון מאמצים כדי שכל מה שקשור לתורה ביישוב החדש ייראה טוב. יש כמה איגרות שהרב דוחק במנהלי בית ספר תחכמוני בתל אביב, שזה בעצם היה המקבילה הדתית לגימנסיה הרצליה שחינכה אז לכפירה. הוא אומר, התחכמוני צריך להיראות טוב כמו הגימנסיה, אל תעשו לי זה בית ספר כזה מצ'וקמק, כי כל מי שיבוא צריך לראות, גם פה יש חלונות גדולים, ואוויר טוב, ושיש, ומדרגות יפות, אז מצוין. כן, היישוב הישן, בסדר, היישוב הישן, התפקיד שלו זה לשמור על על הכאב של הגלות ועל החורבן, ובמובן מסוים עד היום זה ככה. אבל היישוב החדש צריך במיוחד במקום של תורה. למרות שיש כל מיני... כשהקימו את ביתר אלית, עיר חרדית, אז היה שם איזה משפט ממי שאמרו, אנחנו נראה שאפשר להקים עיר חרדית שתראה יפה. מבחוץ. והם זכו איזה כמה פעמים בפרס הקריה הכי יפה, משהו כזה, עיר מאוד מאוד יפה, נקייה וכל זה. כי... אלעד גם, אלעד אני לא מכיר. כי לצערי נורא מפעים, אתה מגיע כל מיני שכונות כאלה, זה בפנים הבתים יפים, אבל בחוץ, פשקבילים ופשקבילים, ועוד זה, והכל כזה בלגן כזה, ובכלל לא מרגישים שזה חסר. אסתטיקה, ופינוק, ועידון, אלה דברים שרק מי שהוא בן חורין, הוא מרגיש אותם. אבל מי שהוא לא בן חורין, זה כמו אדם שהוא היה רגיל ללכת יחף כל הזמן, אז נהיה לו כבר כזאת סוליה אהבה של אור. הוא דורך על נעץ, הוא לא מרגיש, לא כואב לו בכלל. הוא לא מרגיש את החיסרון. נשיתי טובה, אני קורא כאן כמה, על כן הבעת הצער הגדולה במאמר, נשיתי טובה, הנשייה, היעדר התביעה הטבעית, כי היון החושים מרוב צרה זאת, היא ההנחה הנורא, זו בית המרחץ. הניקיון הטבעי, שעימדו נמשכים הרבה מסדרי החיים הטהורים והמרווחים והעדינים, צריך לתביעתו הנכונה עוד המון סדרי חיים הגונים ומיושרים. מצב בטוח ופרנסה מספקת, בריאות הגוף והנפש, כמו שהם גם כן נמשכים ממנה. אבל בשיקוע לתהום, כשאדם יורד לתהום, כל עוד החיים! וימלא כל נאות הנפש הפרטית הכללית, דאגת לחם יום ושעה, פחד ומגור מסביב, חרפה בבוז, דוחק מקום, הכל צפוף, הכל מסכן, הכל פחדים, הכל זה. עירום וחוסר קול, יטמטמו החושים, זהו, מאבדים את הרגישות, עד שהטובה היא של החיים הנקים תשכח מן הלב. זה כבר לא מעניין את אף אחד. אין בכלל תביעה כזאת. לא הולכים למקווה, המקווה לא נקי, ממש תהיות. ולא תמצא עליהם תביעה יסודית טבעית, שלכאורה אינה כבר מורגשת, כיוון שאינה מורגשת כבר למחסור גדול, אלא אינה רק כך גדולה לאותו הפרטי החסר. אם אתה, מה שלא יודעים לא כואב. אם אתה לא יודע שזה חסר לך, אז כנראה שזה לא נורא. אומר הרע בדיוק הפוך. הרעה יותר גדולה זה דברים שאני אפילו לא יודע שהם חסרים לי. כל כך התרחקנו שאנחנו בכלל לא זוכרים שזה חסר, שזה פעם היה לנו. אבל אין שיעור, נכון שלפרט זה פחות כואב, הפרט לא מרגיש שזה חסר לו, אז לא, שטויות, אז מתקלחים באיזה בית מרחץ כזה מצ'וקמק. אבל הרעה הכללית לכלל, זה שכלל ישראל הוא נראה כזה מבוזה, אבל אין שיעור לעומק הצרה של הכלל כולו, שבא למצב זה של נשייה טובה, טבעית כמוה וכיוצא בזה. ודווקא בתכונה כזאת אנו מוצאים את כל מרירות הגלות, שאנו קוראים ממעמקים לצור אישנו שיעלנו מבאור שעון, מיתית היוון. זה בית המרחץ. הדעה הבאה היא אולי הדעה המרכזית כאן מכולם, זה באמת שתי הדעות באותו בנה אחת. הדעה הבאה זה מיטה נאה וכלים נאים, כלים נאים שעליה. נשיתי טובה. זה קשור לחוש היופי. אבל יש כאן איזה נקודה, ככה הרב נוגע כאן בנקודה. מיטה נאה וכלים נעים שעליה. עכשיו, מה עושים במיטה? ישנים. כשמישהו ישן, הוא רואה אם זה יפה או לא. המצעים שהוא... אתה ישן, אתה בעיניים עצומות. מישהו שהוא ישן, הוא שם לב עם ה... עם הכלים מסביב הם נעים ויפים. ישנים, נכון? יש כל מיני צימרים היום, שאתה שם כל מיני עיצובים וזה, והצימר מעוצב. מה מעוצב? אני בא לנוח, אני בא לישון, כל שאני ישן, אני ישן אותו דבר בכל מקום. לא ככה. זה נקרא אור מקיף. אדם מגיע למקום שהוא יפה, מרחיב את דעתו. גם כשהוא ישן זה חשוב לו. גם כשהוא ישן ועיניו עצומות, עצם העובדה שהוא יודע שהוא נרדם מתוך סביבה יפה, זה חשוב לו שגם כשהוא ישן, זה יהיה על מצעים נעים, על מיטה נאה ומסודרת, מסביב, כלים נעים. כן, אפשר לישון בכל מקום, אתה יכול לישון לקחת שק שינה ולהירדם כמו בצבא כזה חפש, אבל כשאדם הוא מכובד, וכשמציאות החיים היא מלאה ושלמה, אז גם כשאדם ישן, אפילו שזה, אתה לא נהנה מזה, מילא מקודם בית המחץ נהנית משהו, כאן זה הנאה שהיא כאילו בגדר הידיעה, כן, זה עושה לי משהו. אני מגיע לאיזה מקום שהוא נאה ויפה, נכון שאני ישן ואני לא נהנה כביכול פיזית, אבל עצם המציאות שלי בתוך כזה מקום עושה משהו. זה עוד מדרגה, באסתטיקה. אסתטיקה זה דבר חשוב מאוד. כן? זה בוודאי ובוודאי הרבה מעל ומעבר לשימושים הפרקטיים של אוכל, מזון, פרנסה, שזה... לא, זה כבר לא עניין של אוכל, זה עניין איך זה ייראה. גם אם אני לא אהיה כאן איך זה ייראה. שזה יהיה מסודר, שזה יהיה יפה. נקרא פה כמה משפטים. הנטייה הישרה של רגש היופי תביא את האדם כשהוא בטבעו מצבה שלם לחוש צורך במיטה נאה. והציור היותר חודר על התרחבות של אותו החוש המפונק הוא כשכיוון שכבר יש צורך למיטה נאה, ראוי גם כן להתרה בכלים נעים. אף על פי שעל פי רוב בעת השנה הכלים הנעים ניטלים. מה זה משנה? לוקחים את הכלים הנעים. הרי כשאדם הוא ישן ב... יש הר... אנחנו אומרים בתפילת ערב שבת, כי הדלקתי נרותיי, נכון, כי הדלקתי נרותיי ויצאתי מיטתי והחלפתי סימנותיי לכבוד יום השבת. יש עניין כזה להציע את המיטה לכבוד שבת. אבל אומר, יומר אומר, מה הקטע? הרי כשאני נכנס למיטה אני מבלגן אותה, נכון? זה לא נשאר מסודר. כשהולכים לישון, אז המיטה מתבלגן, אז למה להציע את המיטה? נשאיר את זה מבולגן, וזהו. סברה של גברים. זה רק... או של ילדים, שהם הבנים של הגברים. בקיצור, הסברה שלי ושל הבן שלי. כנגד אשתי. עזר כנגדו. צריך לסדר, שיהיה מסודר. עצם העובדה, ממש שאתה מגיע למיטה, ושנייה איפה שאתה נכנס למיטה, לבלגן אותה, כי כששנים אז המיטה מתבלגנת, אז היא מסודרת. מלכות. כך המלך מגיע לישון. כל ישראל במלאכי. מיטה מסודרת, מצעים מתוחים, טק טק, נכנס למיטה. ואז אולי גם כששנים קצת שומרים על הסדר שלא יתבלגן יותר מדי. מלכות. אז כשהיופי הוא מגיע במילואו, אז רוצים מיטה נאה, ורוצים גם כלים נעים על המיטה, למרות שלא שמים לב בדרך כלל. אף על פי שעל פי רוב בעת השינה הכלים הנעים ניטלים, אלא כך היא מידת הרחבת חוש היופי, ככל כוח נפשי להתפשט בכל מקום שיש לו מקום לחול. חוש היופי מתפתח, מתפתח על הכל. והגלות, אמנם עקרה זה החוש בעוונינו, בעוונות הרבים, בעוניינו, בעוונות הרבים מעיקרו, עד שכל התביעות של עצם רגשי הנועם של היופי שמתגלים בישראל בגלות, אינן באות מתביעות פנימיות. שלא אפשר להם להתפתח באומה גולה וסורה כעמנו, כי מפני חיקוי חיצוני. בכלל אנחנו לא זוכרים את זה. אם אחד... עושים חיקוי חיצוני של אומות העולם, אבל אין תביעה פנימית שיהיה יפה. בית המקדש, חז"ל אומרים, מדברים הרבה על היופי שלו. מה היה קורה לאדם שהיה מגיע לבית המקדש? תנסו פעם לדמיין את החוויה. הוא היה חווה את כל החושים שלו בשיא העוצמה, בקדושה. הוא היה רואה את הבית, רואה בעיניים את הבית הכי יפה בעולם. מריח באף את הריח הכי נעים בעולם. שומע באוזניים את הצלילים הכי מדהימים בעולם. אוכל בפה את טעם הבשר הכי טעים בעולם. כל החושים שלו היו נדלקים, הכל לאדום בקדושה. לא אומרים לו, טוב, כיוון שהגעת לבית המקדש, כאן הולכים בשקט, כאן כמו אצל הנויצרים, כן, הכל מקובץ. להפך, בית המקדש מקום מלא חיים, עוצמות חיים בקדושה. לכן זה מקום מאוד יפה, מאוד מאיר, וכו' וכו' וכו'. נחרב הבית, יחד איתו, הלכה גם החוש האסתטיקה. אז אתה יכול לראות אנשים יהודים... במובן מסוים, הסטריאוטיפים של האנטישמים הם נכונים. כשהאנטישמי מצייר יהודי, הוא מצייר מישהו כזה מרופד, מלבד כזה עקום, כזה עם כובע, עם אף. זה, כמובן שזה מתוך רשעות, אבל הסטריאוטיפ יש לו על מה שיסמוך, כי זה מה שעשה לנו הגלות. והדעה האחרונה בגמרא, רבי אליעזר אומר, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. זה בכלל לא מובן. זה הכי מובן. אומר בעל חובת הלבבות, רק צריך להוסיף מילה אחת בתחילת דבריו, נגיד קודם כל את המשפט עצמו. כל מה שיוסיף השכל בניין, כל מה שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. כלומר, ההתפתחות של הגוף באה באופן ישיר על חשבון השכל והדעת. וזה בגלות. זה בגלות. תנסו לעבור יחד איתי על גיבורי ישראל בתנ"ך. שהם רשע סנהדרין, התלמידי חכמים, מי הם? דוד, יואב, בניהו בן יהוידע, שימי בן גרה. אנשים גיבורים, אנשים עצומים, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אנשים שאיחדו בעת ובעונה אחת גבורה גופנית עצומה וקדושה עצומה ותורה עצומה. זה תמיד הלך ביחד, זה מעולם לא נפרד. תמיד הגבורה והיופי והעוז והאומץ הלכו ביחד עם תורה, כי עוד פעם, כי זה גדלות, וגדלות מגיעה, לא סתם חזל אומרים, מדברים על משה רבנו שהיה גובה 10 עמוד, והיה גיבור, והיה יפה וכו' וכו'. ואין הנבואה שורה אלא לחכם ועשיר ונבון וגיבור וכו' וכו'. ורק בגלות נוצרה הדיכוטומיה הזאת, שמי שהולך בכיוון של תורה, אז הוא לאט לאט הוא נהיה פרוש, עוד יותר פרוש, כי הוא לומד, והוא כזה מתכווץ ומתכווץ וככה. ומי שלא, אז הוא כזה נהנה מהחיים. איזה מין, כן, ותמיד חכם, לא מעניין את כל העניינים החיצוניים, מה פתאום, רק פנימיות ופנימיות, וזה משהו כזה. שכחנו שפעם, למי נאה ולמי יאה אישה יפה? לתלמיד חכם. לתלמיד חכם הוא מלא בכוחות חיים, בצורה המתוקנת. אז מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם, זה חיים מלאים. עד שאפילו, אני קורא כאן כמה משפטים, אנשי הקודש המסורים בכל לב ונפש לקדושה ולחוכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם ולא שום התנגדות, יחד עם אור החוכמה וקדושת העירה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם על פי מידה קדושה וישרה, ולא יעיק דבר מזה על התעלות הקדושה ורומות הנפש, ולא לשקילת התורה ואהבתה. אישה מקושטת תמיד חכם, לא מסיתה את דעתו, לא מגוררת אותו, לא, זה מצוין, זה חלק מהיופי של הבריאה, וחלק מהיופי של המציאות, שגם האישה, אשתו של תמיד חכם יפה. כי בהיות הנפש שלמה, ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי. למה אתם חושבים התורה מציינת כל כך הרבה פעמים על נשים שהן היו יפות? למה זה מעניין? מה, רחל הייתה יפת תואר, יפת מראה, זה חשוב? ואם היא לא הייתה יפה, יעקב, למה מתחתן איתה? תשובה, לא יודע אם זה חשוב או לא חשוב, זה היה מציאות. זה מגיע ביחד. קדושה ועוצמות חיים מגיע ביחד עם יופי פנימי ויופי חיצוני גם. ככה זה הולך. ורק הגלות פיצלה את זה, שהיופי הוא שייך לאיזה מין משהו חיצוני, והצדיקים זה משהו פנימי שהוא בכלל לא מתחשב בחיצוניות. למה? בפנים ובחוץ צריך להיראות יפה. בירושלים יש חוק, אני מאוד אוהב את החוק הזה. אחרי זה ראיתי שזה גם מתרחב לבית שמש, אולי מודיעין גם, שבונים מאבן ירושלמית בחוץ.
ובכל הארץ.
מה בכל הארץ? מה זה?
חוק, אתה מתכוון?
זה חוק. אסור לבנות בירושלים בית שאתה לא מצפה אותו באבן ירושלמי. מה?
אסור,
אין טיח, אין שפריץ, רק אבן ירושלמי. למה? מה זה משנה? תסתכל בפנים, איזה בית יפה יש לי. לא, 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 בחוץ. צריך להיות גם בחוץ וגם בפנים. יפה, שיהיה אחיד, שיהיה אסתטי. אז כי בהיות הנפש שלמה ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי. ואף באותם העניינים שנראה כאילו התביעות הטבעיות הן כמעיקות להתעלות הרמה של החוכמה והקדושה. יופי, מה? יופי זה לראה דבר שהוא מעיק. לא ככה. הן באמת אינם כי משלימות וממלאות אותה. על כן, תלמיד חכם, למרות שהוא שוקד על התורה וכולי, מתאימה לו במצב המנוחה המסודרת, הוא מוצא חפץ למעט שינה ולקורת רוח בחברת האישה אשר השם יפיל לחבל, תרחיב דעתו ביותו מקושטת הדורה בלבושה. על זה הדרך. הרחבת החיים. אבל הגלות, זה משנה איך היא נראית, העיקר ש... כן? זה מחתנים, זה... במובן הזה, הפסקה כאן שהרב כותב אותה, אני חושב שעצם האפשרות לכתוב את הפסקה הזאת בכלל, עצם האפשרות לכתוב את הביאור הזה, היא עצמה חלק מסימני הגאולה. כלומר, שיקום תלמיד חכם, וכזה גדול כמו הרב קוק, וישים לב לבאר את הגמרא באופן הזה, שזה בעצם מה שחסר לנו, זאת העובדה שכוחות החיים חוזרים להתעורר, ואז מתחילים להרגיש מה חסר. אנחנו ברוך השם נמצאים הרבה הרבה אחרי, ותראו כמה יופי ואסתטיקה. בדיוק עכשיו היום הסתכלתי ליד הבית שלנו, עכשיו בונים מחלף גדול מאוד. מחלף, גשר. אז גדול מאוד, בעצם זה לא מחלף אחד, אלא זה שלושה מחלפים אחד אחרי השני, והמדינה עובדת שם ככה כמו בקצב מסחרר. אז עכשיו כבר ממש נמצאים לקראת הסוף. אז היום שמתי לב אתם יודעים, זה עולה הרבה כסף מחלף. אז עכשיו נכנס לעבודה קבלן הגינון של המחלף. יש שם, עושים גינון, זה גם צריך לראות יפה. מה זה צריך לראות יפה? מה זה משנה אם זה... יש גשר, נוסעים, אין פקקים, זה העיקר. לא. צריך לראות יפה. והם שמתי לב, יש שם כאלה קירות, עשו כאילו קירות אקוסטיים, מזכוכית כזאת, פלסטיק וזה, כדי שלא יהיה רעש לזה. אז הקבלן הגינון הזה או משהו, הדביקו שם כאלה ציפורים עפות. כאילו צורה של ציפורים עפות. אז סליחה, מה זה משנה הציפורים האלו? את מי זה מעניין הציפורים? זה גשר, זה לא תצוגת אופנה. תשובה, זה כן. זה צריך להיראות, זה גם צריך להיות יעיל, זה גם צריך להיות גשר שיחזיק מעמד, וזה גם צריך להיראות יפה. זה ארץ ישראל. זו גאולה. ואנחנו בדיוק נמצאים ככה בתוך המעבר הזה. אם אנחנו זוכים לקרוא את הפסקות האלה וגם להבין אותם, וגם לראות בעיניים איך הדברים משתנים, אז זה אות ועדות שאנחנו ברוך השם, בעזרת השם, בדרך לתיקון הגדול והמוחלט, ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יראינו בנחמת ציון, מכלל יופי, אמן ואמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.